אנחנו סיימנו את שין למד חט. את העיקרון ראינו, נכון? שכל יום ויום, מה למדנו פעם קודמת? שכל יום ויום התורה חביבה על ישראל כיום שניתנה בהר סיני, ולכן הפסוק הזה, הסקט ושמע ישראל, שנאמר בשנת ה-40, הוא מדויק, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, למרות שלכאורה נהיינו לעם לפני 40 שנה, או הופענו כעם לפני 40 שנה, מדוע אומר משה רבנו, היום הזה נהיינו לעם, ללמדך שתהיה חביבה התורה הלומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה מהר סיני. אז אמרנו שלא מדובר, הסביר כאן הרב, לא מדובר על ההתלהבות והשייכות הרגשית, שאדם צריך לעבוד על עצמו, עבודה רגשית שהתורה תהיה חביבה עליו, חביבה עליו, כאילו ניתנה היום, אלא כאן מדובר על התפיסה העקרונית. כלומר, היות וכוח של כל עם, כוח מעשי, פוליטי, כלכלי וכו', הוא תוצאה של הקניינים הרוחניים והדעתניים של אותה אומה, אז היות וכל אומה דעותיה הן דעות קצובות בזמן, במקום וכו', כי הן נובעות משכל אנושי, לכן הדעות והקניינים הרוחניים של כל עם הם קצובים לזמן. ולכן במצב שבו האומה ממצה את קנייני הרוחניים ודעותיה, אז ממילא אין לה את הכוח הפנימי שנותן לה קיום. כשאין לה את הכוח הפנימי שנותן לה קיום, ממילא יבוא הכוח מבחוץ ומוטט אותה. אבל לא הכוח במחוץ מוטט אותה, אלא היא הכוח העצמי מוטט אותה. זה שהכוח העצמי שלה יסתיים, ממילא יכול לבוא הכוח מבחוץ ולמוטט אותה. ולכן בהקשר הזה, בעניין הזה, שונה עם ישראל במהות משאר העמים. שכל האומות נקראות אומות העולם כי הן עוברות מן העולם. כלומר, היות והכוח שלהם הוא כוח רוחני, אבל שתלוי במדרגות של זמן ומקום, לכן יש להם כליה, יש להם סיום. מה שאין כאן עם ישראל, שהוא באמת היום הזה נהיית עליהם. כלומר, שבאמת בכל יום ויום, כלומר, בכל תקופה ותקופה, ובכל דור ודור, בכל מצב ומצב, ואפילו בכל יום ויום ובכל שעה ושעה, בכל רגע ורגע, אנחנו מזהים באמת של התורה, שהיא האמת שאין אחרי האמת, אנחנו מזהים את נקודת האמת המתאימה לתקופה. ולכן באמת היום הזה נהיית עליהם. כלומר, מה אומר בעצם רבי יהודה לתלמידים? כשאתם באים לבית המדרש, אל תחשבו שאתם לומדים איזושהי אמת שנאמרה פעם, והתאימה לפעם. אלא בכל פרק זמן היסטורי, יש בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, את הדגשים המתאימים, הדגשים הרוחניים, הערכיים, האלוקיים וכו', המתאימים לדור, המתאימים לתקופה. ולכן כמה שהעולם לא ישתנה, וכמה שהעולם לא כביכול ישתכלל, התורה היא מצד האמת, האמת שאין אחרי האמת. שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים, אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. ועל כן אני מדלג רגע על הפסקה שלנו, על כן בכל יום ויום יוכל לאמור לישראל, היום הזה נהיית לעם. כלומר, היום זרח עליך אור חדש של מושגיך המאירים באור עולם של האמת האלוהית. וכל תקופה ותקופה, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו מגלים את הצדדים המתאימים, המיוחדים, המתאימים לכל תקופה. כי האמת המוחלטה, המוחלטת והגמורה לא תתיישן לעד ולעולם. ולא טובת כוחה או תאבד כוחה כימי השמיים על הארץ. על כן, חביבה תורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בהר סיני, לא מהצד הרגשי בלבד, למרות שגם זה נכון, אלא מהצד ההכרתי הפנימי, שהתורה היא תורת אמת, ולכן היא תורת נצח, מתאימה לכל מצב, לכל זמן, לכל מקום. ולכן באמת היום הזה נהיית עליה. זה מה שלמדנו בפעם הקודמת, נכון? כן, עסקנו בזה. בסדר, אז אפשר להתקדם. אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, ברי דרבי חייא איש כפר עכו, תדע, שערי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא, זה גמרא קשה, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. אדם קורא כל חייו קריאת שמע שחרית וערבית. ערב אחד לא קרא. דרך אגב, זה מאוד מעניין למה רבי חייא איש כפר עכו אומר דווקא ערב אחד. מה היה אומר עם בוקר אחד? כן, אבל למה ערב דווקא? מה? חתן כתוב. קודם כל, החתנים של היום, ברוך השם, קוראים קריאת שמע. ב', חתן מעיקר הדין פטור מקריאת שמע, בגלל הכלל המרכזי, העוסק במצווה פטור מן המצווה, ושם אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, אומרים מפרשים, שהעוסק במצווה, טרוד במצווה, אין הכוונה שהוא עוסק במצוות בעילה, שהיא בעילת מצווה בפועל, אלא עצם זה שהוא חושב על זה שהוא צריך לעסוק במילת מצווה הלילה הזה, הוא טרוד במצווה. ולכן העוסק במצווה זה לא רק אדם שעוסק בפועל, אלא אדם שהמחשבות שלו טרודות במצווה. ולכן היות והוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. בואו נאמר את זה אולי אחרת. החתן הזה קרא קריאת שמע. איך הוא קרא קריאת שמע? על ידי שקיים את המצווה שהוא צריך לקיים. כאן מדובר, תכף נראה, על מציאות שאדם הזיד, או אולי התרשל במידה מסוימת, אבל בטח לא על מעצב שבו הוא עוסק במצווה אחרת. כשחזל אמרו, העוסק במצווה פטור מן המצווה, מה הם התכוונו? הם התכוונו שקיימתי מצווה א' ולא קיימתי מצווה ב', או שהתכוונו שיות ואני אמור לקיים את מצווה א', מצווה ב' כלולה במצווה א'. זו השאלה.
פטור זה לא
ענות? פטור זה לא צריך. אין צורך. אין צורך או כי הוא לא צריך, או כי הוא עושה את זה באופן אחר. טוב, זה נושא שלם הנושא הזה. אולי תכף זה יתברר. בכל אופן, אם כן, אז אומר רבי חייא, איש כפר עכו, אומר רבי תנחום, בנו של רבי חייא, איש כפר עכו, אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. עכשיו, כמובן, נא לא לשכוח את ההקשר. ההקשר של המאמר הזה, הוא המאמר שלמדנו פעם קודמת. שחביבת תורה לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתן מהר סיני. נו, אז איך אתה יכול לבטל יום אחד, או אפילו חצי מיום אחד, כלומר, ערב אחד? טוב, לכן הקשר לעניין שלנו, עכשיו תכף נראה מה עומק הקשר. בואו נראה את שלמתת בעמוד 389 באותיות הדקות. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, זה ממש הפסקה שראינו מקודם, אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה, כי האמת, התורה היא האמת שנחרי האמת. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, ולא יזוז ולא יחסר מחיבתו כל ימות עולם, הוא חק בנפשות חוק של כוח התקבלות מתחדש. מופלא. עד שתהיה תביעה פנימית נמצאת לחדש את אור האמת שכבר ידוע למדי בכל עת. האמת הגדולה והידועה שאליה נושא ישראל את נפשו מאז היה לגוי, האמת של קריאת שמע של השם אחד, השם אלוקינו, השם אחד, כמה שהוא ידוע מכל מקום, עושה בכל יום או עושה בכל יום ובכל עונה, רושם מחודש על ליבו של כל איש ישראל, הקורא ומקבל עליו עול מלכות שמיים. והרושם העבר לא ימלא נפשו בבוא עונה חדשה לקריאת שמע. לכן אדם קרא בבוקר, בערב הוא מרגיש צורך חדש להתחדש בקריאת שמע. אם אנחנו נורמליים, אם אנחנו בריאים. ומפני מה, אומר הרב, ומפני מה הוא חק כזאת בטבע הנפש, שידיעה כל כך מפורסמת של שמע ישראל, כל כך פשוטה וידועה, תהיה צריכה לחידוש מדי עונה בעונה מעונות הזמן. ושתאבד את כוח הכרתה ורישומה בלב כשלא תתחדש, ולהורות על כוח החידוש והליבוב של האמת, שהוא כאוויר לנשימה, כלחם לאוכל ומים לשותה, שלא יתיישנו לעולם. ולא תאמר, הנפש די בהרגלה המרובה, כי אם כל יובש יתחדש. יתחדש רגש של תביעה פנימית, להורות על החידוש המוכרח להיות מתלווה תמיד אל האמת הגמורה, שהיא אור עולם הנצח. טוב, בואו נעשה סדר. אנחנו עכשיו נוגעים בנקודה יסודית מאוד מאוד. אנחנו יודעים שאומות העולם מונים לשמש, וישראל מונים לירח. הסיבוב שקשור אל השמש הוא סיבוב של שנה, והסיבוב שקשור אל הירח הוא סיבוב של חודש. נכון? מילים יותר חסידיות, נקרא לזה כך. אומות העולם שייכות אל השנה, אומות העולם שייכות אל המושג שנקרא שנה, זה היה החדק של הפיל, וישראל שייכים אל המושג של החודש. מילים אחרות, אומות העולם שייכות אל השינוי, וישראל שייכים אל החידוש. יש ביטוי כזה של הרב קוק, הישן יתחדש והחדש יתקדש. החודש הזה לכן. כלומר, תכונת החודש, תכונת החידוש, אילן. מה ההבדל בין שינוי לחידוש? מה ההפרש העקרוני? כדי להסביר את זה, אולי עוד איזושהי הקדמה. אנחנו חיים בעולם שאולי היינו רוצים שתהיה איזושהי שגרה. נאמר את זה אחרת, שתהיה איזושהי קביעות. שתהיה איזושהי יציבות. ולכן היינו מצפים שהסדר יהיה, שברגע שאדם מרגיש איזשהו חיסרון, והוא משלים את החיסרון, השלמת החיסרון הזה, תשלים את החיסרון עד כדי כך, שיותר הוא לא ירגיש חסר. נו, אז למה למשל אומר הרב, הקרב אחר הוא ברא את האדם רעב, ברגע שהוא אוכל הוא שבע, אבל עוד כמה שעות יהיה שוב פעם רעב. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם באופן כזה שברגע שאכלתי ושבעתי, עכשיו אני רעב, עכשיו אני שבע עד גיל 120? זה יותר פשוט. פעם אחת נשלים את החיסרון. למה צריך כל הזמן ליצור איזושהי מציאות של חסך, של חיסרון, שהיא בעצם דורשת מאיתנו מאמצים קשים מאוד? אומר הרב, להיות והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן עסוקים בהתחדשות, ותכף נראה, לא בשינויים אלא בחידושים. ממילא הקדוש ברוך הוא יצר איזשהו מנגנון כזה שמשכיח מאיתנו את היש ויוצר אצלנו את התביעה הפנימית ליש חדש. למרות שלפעמים נראה שאותו היש שאני עושה היום, עשיתי אותו אתמול ועשיתי אותו שלשום, אני אעשה אותו מחר. אותה ארוחת בוקר במכון מאיר 50 שנה, 30 שנה. מה? זה באמת אותה ארוחת בוקר. הגבינה עם הסלט והביצה. אני טועה שזה עדיין רלוונטי. זה רלוונטי. כן, אז אני לא טועה.
צריך להגיד תודה לאל.
ברוך השם, השתבח שמו לעד, אבל כל יום זה ארוחת בוקר אחרת לגמרי. כל יום הטעם של הסלט זה משהו אחר, ידידיה. כל יום הגבינה זה משהו אחר.
מסעד
שביעית, ברוך השם. אבל למה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה כזו? מה היה רע אם היינו משתלמים פעם אחת ונגמר הסיפור? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בהתחדשות. עד לאן זה מגיע? יש מדרש מדהים. המדרש אומר שכשמשה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, למד כל התורה כולה. טוב, אז המדרש שואל, וכי אתה מעלה על דעתך שלמד כל התורה כולה ב-40 יום? איך יכול להיות? אומרת הגמרא, אומר המדרש, בסדר, לא למד כל התורה כולה, למד הכללים של התורה. בסדר. אומר המדרש, לסוף 40 יום, בא משה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, כל מה שלמדתי שכחתי. מכאן עידוד לבחור ישיבה מצוי. אם משה רבנו בהר סיני שכח את כל מה שהוא למד, התלמיד הטוב ביותר, עם המורה הטוב ביותר, במצב הטוב ביותר, מה נגיד אנחנו? כל מה שלמדתי, אומר משה רבנו, שכחתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. היות ואני ראיתי שאתה התאמצת, אז אני נותן לך במתנה, שנאמר אומר המדרש, ויתן לו כחלותו לדבר איתו. מה זה ויתן? במתנה נתן לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר איזושהי מציאות של שכחה. או נקרא לזה בצורה יותר עקרונית, איזושהי מציאות של השלמה שאיננה שלמה. כלומר, כשאדם משלים את עצמו, הוא תמיד עדיין מרגיש חסר, שבלימוד זה בא לידי ביטוי בזיכרון, באוכל זה בא לידי ביטוי ברעב, וכו', בכל תחומי החיים, כדי שאנחנו תמיד נהיה עמלים, תמיד נהיה עובדים, תמיד נהיה מתפתחים, תמיד נהיה צומחים, תמיד נהיה מתחדשים. זאת המטרה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בתהליך של התחדשות, שאחד מהמנגנונים לחדש אותנו זה לגרום איזושהי מציאות של שכחה של מה שכבר קיבלנו. בין אם זה בעניינים רוחניים, בין אם זה בעניינים חומריים. עכשיו הנקודה המרכזית. כשאדם רוצה להתחדש, יש הבדל גדול. האם הוא חי בעולם של חידוש או בעולם של שינוי? מה ההבדל בין עולם של חידוש לעולם של שינוי? כשאדם חי שינוי, אין קשר בין המצבים השונים המתפתחים. כלומר, ביום ראשון הוא פה, ביום שני הוא פה, ביום שלישי הוא פה, ביום רביעי הוא בכלל פה, ביום חמישי הוא תחפש אותו. אין קשר בין כל השלבים. אין איזושהי מגמה אחת. אין רצף. אין התפתחות ששלב ב' נבנה על שלב א' ושלב ג' נבנה על שלב ב'. כי בכל יש כאן איזה מין זיקוקים כאלה, כל זיקוק לעצמו. אין שייכות, אין רציפות. אומות העולם שייכים לעולם של שינוי. שינוי זה פעם הדגש הוא א', מחרתיים הדגש הוא הפוך מא'. עולם של חידוש זה עולם שבו אנחנו יודעים שמה שהיה אתמול, הוא בונה את המחר. היי נכון מה שבנה את מה שהיה אתמול, והחיסרון שהיה אתמול שהשלמתי אותו, צריך עכשיו בניין מחודש לזה מה שנבנה היום, נכון. אבל הבניין של היום, הוא נבנה, הוא שעון, הוא נשען, הוא עומד על הבניין של אתמול. אנחנו לא חיים בעולם של זיקוקים על פי השקפת התורה. אנחנו חיים בעולם שבו יש איזשהו סדר, יש איזשהו רצף אחד של התפתחות. ולכן יש קשר בין המצב שלי פה למצב שלי פה. הגמרא למשל אומרת את זה בצורה קצת אחרת, שלא יהיה אדם, היום זה יום מורי, שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו, באמו וברבו. אומר שם הרב בן היה, אחת מהנטיות לכאורה, חס ושלום, הטבעיות לאדם, זה כשהוא מתפתח לקומה יותר עליונה, הוא מזלזל במי שהעניק לו את הקומות התחתונות. כשהוא למד בכיתה א', הוא העריך את המורה לכיתה א'. כשהוא הגיע לכיתה ד', הוא מזלזל במורה של כיתה א'. מה היא לימדה אותי? היא לימדה אותי א', ב'. היום המורה מלמדת אותי כבר הבנת הנקרא. נקרא משהו יותר מתפתח. אומרת הגמרא, שלא יהיה אדם קורא ושונה מעצמו, הוא מזלזל באביו, באמו וברבו. כלומר, זה שאתה הגעת עכשיו לזה שאתה קורא בעצמך, שונה בעצמך, זה נבנה על הרצף שבו ההורים שלך הם אלה שבנו בך, ואחר כך המורים שלך הם אלה שבנו בך את הרצף הזה. דרך אגב, אחד הפירושים מדוע התורה כל כך הקפידה במצוות כיבוד אב ואם, ואחר כך הקפידה במצוות כבוד רבו, זה זה. כי כיבוד אב ואם וכבוד רבו זה בעצם אותם מקומות שבונים את האדם עד שהוא מגיע למצב, כמובן הכל יחסי, למצב שהוא עצמאי. וזה רצון השם, שהוא יהיה עצמאי, שהוא אוטונומי. תמיד יהיה קשור להוריו, תמיד יהיה קשור לרבו. אבל הוא כבר עצמאי. הוא לא תלוי בהם כמו שהיה תלוי בהתחלה. כמו ילד קטן שבהתחלה הוא מאוד תלוי בהורים, לאט לאט הוא הולך ומתבגר עד שהוא נהיה עצמאי. לכן הרצון של הקדוש ברוך הוא, נסכם את הנקודה הזאת. הרצון של הקדוש ברוך הוא, היא שנהיה תלויים בו תמיד. אבל שנהיה תלויים בו כשיש לנו איזושהי אוטונומיה. והאוטונומיה הזאת הולכת ומתפתחת על ידי החידוש. והחידוש הוא יוצר על ידי השכחה של ההשלמה שהייתה כשהשלמתי את החיסרון. זה הסדר. לכן אומר הרב, תכף נראה למה דווקא קריאת שמע. אדם שקורא קריאת שמע יום יום, ויום אחד לא קורא קריאת שמע. מה זה אומר? זה אומר שכביכול, יש איזושהי חוליה בשרשרת, שחסרה פה. עכשיו מה הוא יתרץ האדם הזה? לא הרגשתי את החיסרון? לכן אני לא צריך עכשיו להשלים קריאת שמע? לא נכון. הקב"ה ברא את האדם חסר. אז מה תענה? אלא כנראה אנחנו לא מבינים, נחזור לרבי יהודה, שכל יום ויום כיום שהייתה מהר סיני. אני רוצה אולי לומר את זה אחרת. אם לגבי לימוד תורה, חביבה תורה לומדיה, כאן מדובר על לימוד תורה, בכל יום ויום כיום שהייתה מהר סיני, כאן אולי יש דגש לקריאת שמע שזה יותר עבודה שבלב. אם לימוד תורה זה עבודה שבשכל, קריאת שמע זה עבודה שבלב. כלומר, אומר כאן רבי חייא, רבי תנחום בנו של רבי חייא, איש כפר עכו, המצב הפנימי הזה, שבו האדם מרגיש שהוא כל הזמן צריך להיות בתהליך של התחדשות, וההתחדשות הזאת היא נבנית על סמך ההתחדשויות הקודמות, וההתחדשות הזאת עכשיו היא צריכה להיות בנויה על זה שיש איזה צמאון שכרגע צריך את ההשלמה שלו, וכל הזמן הולך ומתפתח, זה לא רק ברמה הלימודית. זה ברמה הרוחנית, זה ברמה הפנימית, זה ברמה הנשמתית, זה ברמה של תפילה, של עבודה שבלב. ובפרט, תכף נראה, קריאת שמע. שקריאת שמע זה לא רק תפילה. קריאת שמע זה בסיס האמונה שלנו. לכן המצווה הראשונה שילד בגיל 13 מתחייב זה לא הנחת תפילין. זה בבוקר. בערב שקדם לבוקר והכל מתחיל מהערב, הערב ובוקר, זה קריאת שמע של ערבית. תכף נראה את זה. אבל קודם כל איזשהו רקע כללי לכל הדיון גם בכלל. כן.
שאלה
לגבי השינוי
והחידוש. כן. שאלה לגבי השינוי והחידוש.
כן. שואל שאלה יפיפייה. בוא נאמר את זה אחרת. בוא נשאל את זה ברמה הלכתית. האם אפשר לקדש את החודש בחוץ לארץ? האם אפשר ליצור מציאות של קדושה בחידוש בחול? התשובה היא לא. אלא אם כן, בית הדין שנמצא בחוץ לארץ, הוא סמך בארץ ישראל. ככה הלך. אין אפשרות להגיע לחידוש בחוץ לארץ, כי המנטליות התרבותית, הערכית, אם אפשר לקרוא את זה ככה, הגויית היא תרבות של שינוי, לא תרבות של חידוש. ואם הבאת אותנו לנקודה הזאת, לצערנו הגדול, התרבות המודרנית עניינה שינוי. אנשים מחפשים שינויים. הם לא מחפשים חידושים, מחפשים שינויים. אז היום בעבודה הזאת, מחר בעבודה ההיא. היום, סליחה שעל הדוגמה עם האישה הזאת, מחר עם האישה ההיא. אנחנו חיים במנטליות של שינויים. מבזק. מבזק כמשל. חיים בעולם של מבזקים. מה הקשר בין מבזק למבזק? אין קשר. מה הקשר בין העיתון של אתמול לעיתון של היום?
התאריך.
התאריך. חוץ מזה שעם העיתון של אתמול עוטפים דגים. נכון. עכשיו, מישהו בכלל זוכר מה כתוב בעיתון של אתמול? מישהו בכלל מנסה למדוד האם מה שהיה כתוב בעיתון של אתמול נכון להיום? הכל לעצמו. פרטים, שינויים, אין ספור פרטים, בלי רצף, בלי קשר. ואנחנו באנו לבית המדרש כדי לבנות עולם של חידוש, לא לבנות עולם של שינוי. לכן חז"ל אמרו שתמיד של בוקר ותמיד של בין ארבעים, אמר בן פזי, זה הפסוק החשוב ביותר בתורה. ההתמדה. אבל עוד פעם, לא התמדה של קיבעון, אלא התמדה של קביעות שיוצרת חידוש. אין שום סתירה. בין אדם שיש לו אישיות קבועה, תפיסת עולם קבועה, ובו בזמן, באותו מצב, הוא כל הזמן מתחדש, אין שום סתירה בין זה לזה. קביעות זה לא מה שאתה מקובע. קיבעון זה נורא. קיבעון זה סטטיות, אתה תקוע באותה נקודה. כמו איזה טפ כזה, חוזר על עצמו, נתקע הקלטת, נתקע הדיסק. זה קיבעון. קביעות, לא, יש איזשהו עמוד שדרה, שבו אתה הולך ומשלים, נהיה חסר, משלים עוד פעם, נהיה חסר, משלים עוד פעם, אבל כל השלמה היא לא השלמה של החיסרון של אתמול, היא השלמה של החיסרון של היום. אז אתמול הייתי רעב, אכלתי ארוחת ערב, זה השלים את אתמול. היום אני רעב, אני אוכל ארוחת ערב, אני משלים את היום, והיום הוא כבר קומה אחרת על גבי אתמול. אבל הכל על אותו ציר, הכל על אותו רצף. בסדר? נקודה קריטית. אני אומר את זה באחריות, באהבה ובאמונה. אם באנו למכון מאיר, רק כדי להיות אנשים שחיים ברמת חידוש, החודש הזה לכם, ולא אנשים שחיים ברמת שינוי, עשינו דבר גדול. רוב בני אדם בעולם מרגישים שהחיים שלהם משעממים, לא מאתגרים, כפי שהם קוראים לזה, אם הם לא כל הזמן עושים שינוי. אז כל הזמן הוא משתנה. אז יש אחד שמשנה את הרכוש, יש אחד שמשנה את המשפחה, יש אחד שמשנה את העבודה, כל הזמן משתנים. דרך אגב, לכן אולי לפי זה, עכשיו אולי פשט חדש, לכן אמרו חז"ל שתלמיד חכם, שלומד תורה לשמה, הזכרנו את זה בהקשר אחרי לפני כמה ימים, אז יש, הוא זוכה להרבה דברים, שניים מהדברים שהוא זוכה, נעשה כנער שאינו פוסק, וכמעיין המתגבר. נער שאינו פוסק, זה זרימת מים בכיוון אחד, שיוצרת, אם אפשר לומר, יובלים קטנים, כן, בפינות, בשוליים. אז יש, אם כן, איזושהי התפשטות כמותית. מעיין המתגבר זה מדרגה יותר עליונה. זה באותו המקום. המעיין, מקור המים הוא באותו מקום. מאותו המקום נובעים כל הזמן מים חיים. והטיפה השנייה היא טיפה שונה מהטיפה הראשונה. דרך אגב, יש דיון בהלכה. אחד נמצא ליד מעיין, רוצה לשתות מים. ויש הלכה, שכשאדם מברך על משהו, זה צריך להיות לנגד עיניו, נכון? אפילו, אם הוא יכול לאחוז בדבר, אז ודאי, כן, יש לו נגיד חמישה תפוחי עץ. הוא רוצה לברך בורא פרי עץ על תפוח אחד, הוא צריך לאחוז את התפוח. יש דעות בפוסקים שאם לא אחז את התפוח, או אם למשל נפל, אחז בתפוח אחד, נפל התפוח ונמאס, ועכשיו הוא צריך לאחוז תפוח שני, יש דעות בפוסקים שצריך לברך פעם שנייה. כי הוא ברך על התפוח הזה. שואלים חז"ל, נו, איך אדם יכול לברך על שתיית מים ממעיין? הרי המים שהוא מברך עליהם עכשיו, זה לא המים שהוא יגיע אליהם כשהוא ישתה עוד שנייה. זה מים אחרים. תשובה, אחת התשובות בתוספות. לא, זה אתה מתחכם. אחת התשובות בתוספות, שכשהוא מברך עכשיו, הוא בונה על מה שיהיה עוד שנייה. אז הוא מברך על המים שיבואו. בכל אופן, תלמיד חכם אמיתי, שלומד תורה לשמה, הוא כמו מעיין המתגבר. הוא לא קודם מחפש את השינויים. הוא באותו מקום מוציא מים חדשים. נובע, כל הזמן נובע. מעיין נובע, איך השיר הזה? מעיין נובע מקור חוכמה. כן. מעיין נובע. בבקשה. מה השאלה? היא פשט, התשובה היא מונחת בגוף השאלה. לא מבין את השאלה. לא, מפוך. פעם בא אחד לרב צוקרמן, שאל אותו האם להתגייס לצבא. ישב הרבה שנים בישיבה, שאל אותו האם ללכת לצבא. שאל אותו הרב צוקרמן, אז עוד לא היה הרב מור, היה מרכז הרב. שאל אותו הרב צוקרמן, כשאתה הולך לצבא, איך אתה רואה את עצמך? יוצא מרכז הרב או יוצא ממרכז הרב? זו התשובה. אם אתה יוצא ממרכז הרב, אז אתה עכשיו חי בעולם אחר. זה מראה שאתה צריך להישאר בישיבה. אבל אם אתה יוצא מרכז הרב גם כשאתה, גם כשאתה בצבא, ובעצם בצבא אתה מגלה את מרכז הרב בצורה אחרת, אז לך תתגייס, הגיע הזמן. אז איך אדם יודע מתי לעזוב את מכון מאיר? כשהוא לא יוצא ממכון מאיר, אלא יוצא מכון מאיר. בסדר? זו התשובה. כלומר, אין שום סתירה. אין סתירה. אם עמדת החיים הפנימית של האדם היא בנויה, יציבה, ברמה הדעתנית של התודעה, ברמה הנפשית, המוסרית, הערכית, הרוחנית וכו', אז הוא לא משנה, הוא משנה טכני. אבל במהות הוא על אותו ציר. בסדר? כן. נכון. נכון. יש קשר עם אומות העולם, הייתי אומר ככה, יש יחס אל השינויים, אבל מתוך נקודת מבט של חידוש. אנחנו לא משנים את הלוח העברי, תמיד על פי הלבנה. צריך להתאים את הלבנה אל החמה, זה נכון. כלומר, גם אם אנחנו שייכים לעולם של חידוש, אנחנו צריכים להיות ערניים למה שקורה בעולם של שינוי. אני אומר את זה במילים של אורות הקודש. הרב קוק אומר שהשינויים, ככה הוא קורא לזה, השינויים במחשבה המודרנית, הוא מדבר על שלושה שינויים מרכזיים שהיו, ולכן לא סתם כנראה משתמש במילה שינויים. השינויים שהעולם עובר דרך אומות העולם, הם שינויים שיש להם השלכות חשובות ביותר על, 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 על התפיסה הישראלית, נקרא זה ככה, שבזמן הזה. הפסקה שם נקראת שלושת השינויים של המחשבה החדשה, משהו כזה. אז ודאי שיש קשר. אבל לא בגלל השינוי אנחנו נשכח את החידוש. אנחנו נדע שהשינוי משפיע. אבל לא בגלל השינוי, אנחנו נהיה משונים. אנחנו נהיה מתחדשים, ברור. החודש הזה לכם. דרך אגב, חז"ל שם עומדים על זה. החודש הזה לכם, לכם ולא לאומות העולם. רק לכם. נקודה עקרונית. נקודה יסודית מאוד. כאן אנחנו נכנסים, דרך אגב, לנקודה מעניינת, אבל זה לא הנושא. למה אצל אומות העולם, השינוי מתחיל בתשרי? ואילו אצל עם ישראל, החידוש מתחיל בניסן. מאוד מעניין, מה ההבדל בין תשרי לניסן? טוב, שיעורי בית, מותר. שאלה על שיעורי בית. זה בסדר. מישהו הצביע שם, אתה עוד... אתה רצית להגיד משהו? טוב, אוקיי. עכשיו בואו ניכנס לסוגיה שלנו. יש פה שאלה רק ראיתי. הסכנה של פרטים שאין ביניהם קשר, קיימת גם בלימוד תורה לא נכון. כיצד להתחדש בלימוד תורה, בלימוד התורה שכל פרט שלמדתי לא סותר ומבלבל אותי, אלא משלים את השגותיי עד היום ולהלאה? שאלה חשובה מאוד. יגופה. נכון? איך בבית המדרש אנחנו לא שבועים בתרבות המערבית שמחפשת זיקוקים, אלא אנחנו באמת שייכים לעולם של חידוש. טוב, אז נקווה שאנחנו נמצאים בבית מדרש נכון, שיודע לכוון אותנו, אין פה טבלה. כיצד להתחדש בלימוד התורה? להיות בבית מדרש, שקודם כל אתה מודע לנקודה הזאת, ואתה עובד על זה, ולכן אתה לא קודם מחפש את המבזקים, אלא אתה יודע שאתה בונה שלב אחרי שלב, וכל שלב של השלמה הוא בעצם שלב שהוא על גבי השלב הקודם, וכו'. אין פה טבלה. זאת מדרגת חיים, צריך לבנות אותה. טוב, בואו נחזור לפסקה הראשונה של הפסקה שלנו. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, ולא יזוז ולא יחסר מחיבתו כל יומות עולם. עכשיו אומר הרב דבר יותר עמוק. הרי לכאורה, היתרון הוא החיסרון. דבר שהוא אמיתי הוא מוחלט. דבר שהוא מוחלט הוא קבוע. דבר שהוא קבוע יכול ליצור, כמו שאמרנו, קיבעון. נו, אז מה עושים? אומר הרב, מפני שאור האמת לא יתיישן. מלא, אם אתה שייך לאמיתות מתחלפות, אמיתות משתנות, אז תמיד יש אצלך את הנטייה להתחדש. כי כל פעם זה משהו אחר. פעם הרעיון שמקיף את העולם זה הרעיון הזה, פעם הרעיון שמקיף את העולם זה רעיון אחר. נו, אז זה טבעי לך. אבל ברגע אומר הרב שאנחנו שייכים לאמת שלא מתיישנת לעולם. נו, אז הכניסה לשגרה, לאנרציה, לאיזה מין קיבעון, הכניסה הזאת היא עומדת על פתח הדלת. זה מסוכן. היתרון של האמת שאין אחרי האמת יכולה ליצור איזושהי שחיקה. יכולה ליצור איזשהו קיבעון. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, ולא יזוז ולא יחסר מחיבתו כל יומות עולם. אני אומר את זה במילים אחרות. לקרוא את העיתון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לקרוא את העיתון כל יום זה מאוד מעניין. כי העיתון של היום הוא שונה לגמרי מהעיתון של אתמול. תחרי אלפי אומה, מה שונה לגמרי? הפוך. אבל לקרוא את הגמרא שקראתי אתמול ולקרוא אותה היום זה אותו דבר. ככה זה נראה כלפי חוץ. כמה פעמים אפשר ללמוד את זאת הסוגיה? שאלה? לפעמים אנחנו מרגישים את זה ביחס לתפילה בצורה חריפה. לכן באמת, דרך אגב, כאן הרב רומז לעניין הזה, שהקביעות או הקיבעון שבתפילה, הרבה פעמים הוא יותר פוגע בנו, מאשר הקיבעון בלימוד תורה. יש לזה כל מיני סיבות. אבל אחת הסיבות שקשה לנו להתפלל, כי אנחנו מרגישים שאנחנו חוזרים על עצמנו. מה שאמרנו בבוקר, אומרים בצהריים, אומרים בערב, עוד פעם אותו תפילה, אותה 18. דרך אגב, ריבונו של עולם, יש פה שאלה אדירה. אם עבודה שבלב תפילה היא עבודה שבלב באמת, אז התכונה של הלב שהוא מרגיש, ובכל נקודת זמן הוא מרגיש משהו אחר. אז איך יכול להיות שחכמים קיבעו לנו תפילה קבועה? איך יכול להיות שקיבעו לנו זמנים קבועים? קביעת הנוסח, קביעת הזמן, קביעת המקום, קביעת האופן, כל הקביעויות שבתפילה, לכאורה, סותרות את המהות של התפילה. כי המהות של התפילה היא עבודה שבלב. והתכונה של הלב שהוא מרגיש היום, מה שהוא לא הרגיש אתמול, הוא מרגיש עכשיו, מה שהוא לא הרגיש לפני 10 דקות. נו, אז איך יכול להיות? אז יש לזה תשובות. אבל עצם זה, רק לא נניח על השאלה הזו, אבל עצם זה, שאנחנו מרגישים הרבה פעמים איזה מין חזרה על עצמנו כשאנחנו מתפללים, כי באמת אנחנו מרגישים שאנחנו לא מתחדשים. אומרים את אותם מילים, את אותם דברים. דרך אגב, הגמרא במסכת ברכות אומרת שכל תפילה אדם צריך לחדש משהו. ותפילה שאדם לא מחדש בדבר, אומרת הגמרא, היא תפילה, לא רוצה להגיד פסולה, אבל היא תפילה בעייתית. לא יכול להיות שאדם לא יחדש בתפילתו דבר. אין דבר כזה. אז תמיד צריך לחדש משהו. בין אם זה לחדש איזושהי הבנה, בין אם זה לחדש איזושהי בקשה, לא משנה. שמעתי אגדה, לא הספקתי לבדוק אותה, שבישיבת מרכז הרב, תפילת שחרית, ביום חול, הייתה 7:05. מדוע? כדי שרב אברום זצ"ל ישמע חדשות וידע על מה להתפלל. ישמע חדשות בשבע, ואז ידע על מה צריך להתפלל. בין אם זה נכון, בין אם לא, יש כאן דבר עצוב. לא אמרנו עכשיו צריך לשמוע את כל התוכניות של כל הבלבולי מוח, כן? אבל לפחות לדעת מה קורה בעולם, מה קורה עם ישראל, מה קורה עם תהליך הגאולה, על מה יש להתפלל לבוקר. כן, אז הגמרא אומרת ש... כל אדם חייב לחדש בתפילתו, ואם הוא לא מחדש בתפילתו, תפילתו לא בטוח שמתקבלת. נגיד את זה כך. כן? כן, אבל כאן, אתה צודק, אבל כאן, אתה צודק, אבל לכאורה היינו מצפים שהתפילה תהיה כל כך מתחדשת וכל כך עצמית וכל כך לפי מה שאני, כי זו עבודה שבלב שלי, שחכמים לא יתערבו ויתנו לנו עצמאות. תן לי להתפלל כשאני מרגיש קרוב אל אלוהי. דרך אגב, אתה יכול לשמוע את זה מהרבה אנשים חילוניים, הנקראים חילוניים, שאומרים, אני רוצה לדבר עם השם כשבא לי, שאני מרגיש שאני רוצה לדבר איתו. מה אתה מחליט בשביל מתי להתפלל? טוב, אנחנו לא עונים עכשיו על השאלה הזאת, שזו שאלה חשובה. אתה אומר תשובה אחת.
בעצם זה שאנחנו לא מרגישים את הצורך, אתם לא מרגישים, אז שכחתי להגיד קריאת שמע בערב, מה קרה? זה שאנחנו לא מרגישים, זה לא אומר שזה מצב בריא.
נכון.
אתה יכול לנסוע, ואמרקס לא מפריע לך בנסיעה, זה לא אומר שזה...
נכון. בסדר, אבל אנחנו עכשיו לא נפתור את השאלה הזאת. זאת שאלה חשובה. יש תשובות חשובות מול השאלה הזאת, אבל זה כרגע לא נושא. אני רוצה לומר, מדוע החומרה של קריאת שמע אחת, שלא הייתה פה, קריאת שמע אחת סך הכל, מדוע זה כל כך חמור? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כעם ישראל ששייך אל האמת. האמת הזאת, כדי שהיא לא תיצור אצלנו קיבעון, הקדוש ברוך הוא יצר איזשהו מנגנון של שכחה וממילא רצון להתחדש, רצון להשלים. אני קורא רגע את כל המשפט הזה. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, ולא יזוז ולא יחסר מחיבתו כל ימות עולם, הוא חק מלשון חוק. הקב"ה הוא חקק חוק קבוע, הוא חק בנפשות, חוק של כל התקבלות, סליחה, חוק של כוח התקבלות מתחדש. יש איזה מין נטייה טבעית של האדם להיות מקבל מחדש. להיות מקבל מחדש אוכל פיזי, להיות מקבל מחדש אוכל רוחני. נגיד ארוחת בוקר ותפילת שחרית, סתם לדוגמה, תפילת שמע. אז זה חוק הזה. האדם רוצה לקבל מחדש. עד כדי כך שתהיה תביעה פנימית. יש שהיא תביעה מאוד עמוקה בנפשו של אדם. עד שתהיה תביעה פנימית נמצאת, לחדש את אור האמת, שכבר ידוע למדי בכל עת. אור האמת הוא ידוע למדי, אבל אני רוצה לחדש אותו בכל עת. אולי נקרא את זה יותר נכון עם הפסיק במקום הנכון. עד שתהיה תביעה פנימית נמצאת, לחדש את אור האמת שכבר ידוע למדי, פסיק, בכל עת. בכל עת אני צריך ליצור את ההתחדשות. והשכחה הזאת, או רצון, או החוסר הזה שדורש, שיוצר אצלי את התביעה הפנימית להשלמה, וההשלמה הזאת היא על גבי ההשלמה של אתמול, כמו שראינו, הכוח הזה, כוח ההתקבלות המתחדש הזה, זה בעצם הפתרון לקיבעון. כדי שיהיה קביעות ולא קיבעון, וכדי שיהיה התחדשות בתוך הקביעות הזאת, הקב"ה יוצר איזה מין כוח מחליש, כוח מחסיר, כדי שאנחנו נשלים אותו על ידי השלב הבא. דרך אגב, זה נכון בכל מערכות החיים. אחת המערכות הפשוטות ביותר זה בין איש לאשתו, כידוע, הגמרא אומרת, למה אמרה תורה, תהא אישה אסורה לבעלה שבעה, שבעה ימים עיקר הדין, כדי תהיה אסורה לה בימי נידותה, כדי שתהיה חביבה עליו, כביום כניסתה לחופה. כלומר, דווקא הריחוק הוא זה שיוצר את התשוקה, את הקשר, את הקרבה. זה הסדר. אז דווקא כביכול השכחה, דווקא חוסר הקיבעון, זה מה שיוצר את החידוש. שמעתי לא פעם ולא פעמיים מאנשים המגדירים את עצמם לא דתיים, שאמרו שמה שיוצר אצלם את הבריאות הזוגית, זאת ההרחקה בזמנים שהתורה אומרת להתרחק. עוד מעבר בכלל לבריאות האלוקית, אני מדבר על הבריאות הזוגית. יש כאן חשבון עצום, שהקדוש ברוך הוא ידע שכשדבר קבוע אצל האדם, זה נמאס לו. אין אצלו חידוש. לכן התורה אמרה, חוסר השלמה, חוסר השלמה, חוסר השלמה. זה סדר הדברים. דרך אגב, אם הגענו לפה, אולי רק עוד הערה אחת. אחת התחושות היותר נפלאות כשאדם מגיע לישיבה, לבית מדרש, זה ככל שהוא לומד יותר, הוא רואה כמה הוא יודע פחות. ככל שהוא יותר ממצא את רצונו, יש לו השתוקקות יותר גדולה. נכון? הפוך על הפוך. הייתי בטוח שכשאוהב לכם, יסבע לכם. זהו, סבתי. לא, ככל שאני לומד יותר, אני רוצה ללמוד עוד. ככל שאני רוצה ללמוד יותר, אני רוצה ללמוד עוד. יש לו מנה, רוצה 200. 200, 400 וכולי על זה הדרך. באיזה תחומים של החיים? בכל התחומים. למה הקדוש ברוך הוא יצר את המנגנון הזה? ובדרך כלל המנגנון הזה עובר דרך החיסרון, כדי ליצור את החידוש, כדי ליצור את השייכות, כדי ליצור את ההתחדשות בתוך הקביעות. וזה מה שאומר רבי יהודה לתלמידים. אל תיכנסו בבית המדרש למצב של רוטינה. למצב של אנרציה, למצב של שחיקה, של איזשהו הרגל. אדם קם בבוקר לפעמים בבית המדרש, איזה מין עייפות כזאת. בעיקר בזמן חורף. כן, זמן חורף, חצי שנה, שנה מעוברת. עוד יום ועוד יום ועוד יום. יש בישיבות, פה ברוך השם לא קיים הדבר הזה, אבל בישיבות יש ביטוי כזה שנקרא משבר חנוכה. חנוכה זה ביטוי כזה, משבר חנוכה, זה ידוע. שבאלול כולם מתלהבים, יש איזה חודש, חודש ושבוע, עשרת ימי תשובה, חוזרים בתשובה, סליחות לספרדים, אתה בעולם אחר. מגיע לזמן חורף, או עכשיו מתחילה העבודה. תחילת זמן חורף, כולם מתלהבים. עובר חודש וחצי, חודשיים, וואי וואי, יש לי עוד שלושה חודשים לפני, ארבעה חודשים. איזה מין שגרה, איזה מין שחיקה, איזה מין תרדמת כזאת. משבר חנוכה, זה ביטוי כזה. משבר חנוכה. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק מפה. שאנחנו לא מספיק מרגישים, כנראה, את החיסרון, שעניינו ההשלמה, שעניינו ההתחדשות, בתוך הקביעות. איך אדם חי במקביל גם קביעות וגם התחדשות? גם יציבות וגם כל הזמן התפתחות. איך בית, איך בינו לבינה, איך בין הורים לילדים? אנחנו מצד אחד חיים קביעות, מצד שני חיים התפתחות. זה מופלא. ולא פשוט לחיות בשתי המדרגות האלה ביחד. כל פעם הקביעות היא יוצרת את ההתחדשות, וההתחדשות כבכל יוצרת אותך, עושה אותך כמטולטל. לא, זה לא נכון. יש כאן קביעות ויש כאן התחדשות ואין שום סתירה. כן. המהר"ל כותב, דיברנו על זה כמה פעמים בזמנו, המהר"ל כותב שזה בדיוק הייתה התקנה שנקראת בין הזמנים. המהר"ל כותב שבין הזמנים הייתה תקנת ראשונים, המהר"ל יש לו דרוש, יש לו דרושים. בסוף בעיר הגולה יש כל מיני דרושים. באחד הדרושים נקרא דרוש על התורה. אז שם בעמוד כפחת אולי, הוא כותב, שבין הזמנים הייתה תקנת ראשונים, והתקנה הזאת הייתה, ככה הוא כותב, אני מצטט, לסיבות עצמיות לתורה כידוע. סיבות עצמיות לתורה. הריחוק הזה, ההפסקה הזאת, והרב באורות הקודש מעריך בזה, שאפילו בתוך הפרשיות שבתורה הוא שם רווח. פרשייה פתוחה, פרשייה סתומה. כשיעקב אבינו שולח את המנחה לעשיו, ורווח תשימו בין עדר לעדר. אומר הרב, הרווח הוא קריטי. הרווח הוא יוצר את העיכול, את היחס. אני חייב לקרוא את זה, זה דברים חשובים. קודם כל, באורות הקודש א', באורות הקודש א', יש כמה פסקאות שקשורות לעניין הזה, בעמוד עין א', פסקה נון ת'. לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. אדם נמצא בישיבה, להבדיל, במקום שבו הוא לומד חוכמה. והוא כל הזמן שטוף במדע, שטוף באינפורמציה. אוסף ידיעות, נכון? אחת השאלות שאני שואל את עצמי לא פעם ולא פעמיים, איך בחור יכול לשבת מהבוקר עד הלילה בכיתת אמונה, שיעור אחרי שיעור? בינינו, אני לא מבין את זה. איך יכול להיות? חייבים את זה של הפסקה. והפסקה הזאת חייבת להיות לא כי אני עכשיו צריך להתאוורר ולשתות קפה, אלא אני צריך להקל את מה שאני לומד. מה זה פה? זה מין שיטפון של מדע? שיטפון של אינפורמציה? אני לא רומז לשום דבר, אני פשוט אומר את זה. זה לא יכול להיות הדבר הזה, שאדם יושב כל היום ולומד. בלי הפסקה, שיעור אחרי שיעור. וכל שיעור תוקפים נושא אחר, ממקום אחר, מזווית אחרת, יש קשר כמובן בין הכל, ברוך השם. אבל לא להיות בתרבות המערבית בתוך בית המדרש. אז לא אמרנו עכשיו לשבת חצי יום ולהקל את מה שאתה לומד, אבל הפסקה של 5 דקות, 10 דקות, אני דרך אגב, בגלל זה משתדל להקפיד לאחר לפחות 10 דקות. גם בגלל זה, ברצינות. זה לא תירוץ. אני אומר ברצינות, גם בגלל זה, קודם כל לאפשר מרחב נשימה. סתם לצאת החוצה, לנשום אוויר, פיזית. בית ברמה של העיכול הפנימי. לחשוב על מה שנאמר בשיעור, לחשוב מה אני יכול לקבל, מה קשה לי כרגע. אפילו לסכם את הסיכום, סיכום יותר קצר. לגלות, לכתוב באיזושהי פינה בעמוד נקודות עקרוניות שצריכות הרחבה, צריכות העמקה. זאת הפסקת צהריים, להקל את הדברים. לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות, עייפות. איזה מין הצפה, כן, הצפה, זה אתה מרגיש שהכל, הכל, הכל, זה, אתה מוצף. לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. כי בשיטפון הכל שוטף, השיטפון לוקח איתו את הכל. הוא לא שואל שאלות השיטפון. משהו סוחב, סוחב. משהו לוקח, לוקח. לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. הבא מצד שאין מניחים רווח של התבוננות, בין כל גילוי רוחני, להקל יפה את ההופעה. עכשיו, הרווח הזה הוא צריך להיות גם בתבונה שכלית מנתחת. קודם כל, כשאתה לומד למשל חברותה בגמרא עם החברותה שלך, אתה לומד איזושהי סוגיה, איזושהי שורה בגמרא. החברותה שלך אומר משהו. מיד אתה מתנפל עליו ואומר ב', הוא מתנפל עליך ואומר הפוך. רגע! רובן אמר משהו, בוא נקשיב. אתה יודע מה שאתה אומר, זה יכול להיות. תן לי לחשוב על זה 2 דקות. לפעמים אפשר לראות בבית המדרש, חברותה יושבת סדר בוקר, וכל אחד ככה מכונס בעצמו, מנסה להתמקד. לא אמרנו כל סדר בוקר, כל אחד מכונס בעצמו. אבל לא יכול להיות שכשאתה לומד שורה בהגמרה, אתה מיד קופת השורה הבאה. איפה התבונה השכלית המנתחת? ברמה של התודעה, ברמה של ההבנה קודם כל. עכשיו יותר מזה, הוא בהתקבלות רצונית מידותית. איפה ההתקבלות ברצון? איפה העבודה המוסרית, העבודה המידותית? אז לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. הבא מצד שאין מניחים רווח של התבוננות בין כל גלוי רוחני להקל יפה את ההופעה בתבונה שכלית מנתחת ובהתקבלות רצונית מידותית. ואז מה קורה? ומטשטשים בזה את גבולי ההורים. לא פעם ולא פעם אפשר לשמוע חבר'ה, גם כאן, גם במקומות אחרים, אתה מציע להם איזושהי הצעה שבינו לבינה, אני כרגע בתקופת הפסקה. בסדר? למה הוא אומר אני רוצה הפסקה? מה קרה? יש איזושהי הצפה. הוא מרגיש איזשהו צורך לחזור לעצמו, להתבונן בדברים, להקל את הדברים, להיות שוב עם עצמו, לצאת אל הפגישה הבאה, אל הקשר הבא, ממקום שהוא באמת הוא. ולא, זה לא כאן איזושהי טפון של פגישות. הוא לא יורה לכל הכיוונים, בסוף פתאום הוא ירה לכיוון בטעות. צריך לבוא באמת נכון. כי אם לא, אז הגבולים של האורות מתשתשים. כי הפסקות ניתנו גם בתורה. פרשיות התורה. ליתן רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה בתורה, מה נגיד אנחנו? וקל וחומר לאדיוט, הלמד מן האדיוט. והוא הדין לכל לימוד תבוני, לימוד שיש בו תבונה, שכל, הבא מהתגלות הנשמה בהופעותיה. ההפסקה מכשירה את החיים. ואם אנחנו נהיה יותר מדויקים, בגמרא כתוב פעמים שביטולה של, של תורה, זהו יסודה. לא רק זהו קיומה. יסודה, הכוונה שזה היסוד. אתה צודק, שאלה חשובה. ההפסקה מכשירה את החיים, את המזג, המידות, החפץ והיחס הסביבתי, להסתגל לאותו הטוב, כלומר לגלות שאני מסוגל להיפגש, לאותו הטוב ולאותה האמת הרוממה שבהופעה העליונה. אז אדם לא נכנס לשיעור, פוגש דברים גדולים, אמיתות גדולות, יוצא מהשיעור, מתחיל לעבור איזשהו תהליך מחשבתי, נפשי, רצוני, מידותי, בעזרת השם גם מעשי. לאט לאט, לא בשיטפון. הפסקה הזאת נקראת התבוננות והסתגלות. טוב, לכן אני מסכים עוד עם השאלה שלך. לכן, איפה ראינו את זה? בין הזמנים. איפה ראינו את זה? הפסקת צהריים. כמה צריך? בין דקה לשעה. בסדר, הגיוני. גם בתוך הלימוד עצמו, אדם מוצא לעצמו כל מיני הפסקות. זה לא מה שהוא יוצא כל מיני לטייל. הוא כרגע חושב על הסברה של החברותה וכו'. לא להגזים עם ההפסקות, כי העיקר זה לא הפסקה. כן? אנחנו לא הילדים הקטעים שבאים לבית ספר בשביל ההפסקה. ההפסקה זה לא המרכז. אבל מצד שני, אנחנו חייבים את ההפסקות. דרך אגב, זה גם כתוב, כתוב בהלכה, שלפני שאדם ניגש להתפלל, אסור לו ללמוד תורה. מותר לו ללמוד דבר הלכה. לא ללמוד דברים שהם לא הלכה. למה? אומרים הפרשים, כי כשאדם לומד הלכה, הוא לומד דברים ברורים וחתוכים. כשאדם לומד סברות, אם זה עיון, בגמרא, בהגדה וכו', אז הדברים נשארים אצלו פתוחים. יש כל מיני אפשרויות פתוחות. איך יכול להתרקד עכשיו בתפילה? לא יכול. אז אין עודים להתפלל, אלא מתוך דבר הלכה. דבר הלכה זה דבר ברור ומוחלט. עכשיו אפשר להתרכז בתפילה. בסדר? מיאל. אני מרשה לעצמי קצת להקצין את השאלה. אם אדם נמצא בבית המדרש ומרגיש שהוא עסוק בשיטפון, במצבורי אינפורמציה, שלא מאפשרים לו את הבניין הפנימי הרוחני שלו, יעצור, יעשה תשובה, יעשה הפסקה, ילך החוצה, יסתכל לעצמו מבחוץ, ויראה מה קורה איתו. לפעמים נראה לנו שאנחנו מאוד מצליחים בבית המדרש, כי אנחנו באמת קולטים המון דברים, אבל הבניין הפנימי הרוחני שלנו בכלל עושה מלב לב. נקודה מאוד מאוד כואבת, לצערנו הגדול. כן, אדם.
יפה. אנחנו לא פוסקים מהעבודה.
מצוין.
אבל ברווח הזה נעשית עשייה פנימית, כמו החלום למשל, שהוא פותר את הדברים הפנימיים.
בדיוק. זה מה שהרב כותב באורות הקודש. ברור. זה מה שהתכוון. יפה.
נעשה פה דברים, אי אפשר למדוד אותם בצורה אמפירית.
תשובה, אני רק רוצה להגיד את זה במילים אחרות. יש פסקה גם באורות הקודש, שביטה לשם מלאכה זה נקרא. אומר שם הרב, כמו שבשבת נראה כלפי חוץ שאדם שובט ממעשה. והרי בשמה הקב"ה ברא את העולם, אשר ברא אלוהים לעשות. אז אם כן צריך להפרות ולהרבות את העולם. איך יכול להיות ששביעית מהזמן אנחנו מבזבזים בזה שאנחנו לא עושים כלום? שופטים. אומר שם הרב באורות הקודש, לא. השבת היא שביטה בפעילות החיצונית, אבל היא עשייה עצומה בבניין של המרכז הפנימי שנותן את הערך לכל העשייה החיצונית. אם כן, השבת היא שביטה פועלת. היא לא שביטה פסיבית, היא שביטה אקטיבית. אותו דבר, שנת השמיטה היא שנה פועלת. אותו דבר, בין הזמנים, הפסקת צהריים, זה שביטה פועלת. בסדר? הרי כן, היום בעולם של עיתון, כל שביטה היא פועלת. בסוף הם ישיגו מה שהם רוצים, השופטים. כרגע נראה שיש שביטה, הכל מת. לא, אבל זה פועל. ככה לפחות אומרים הפוליטיקאים שהם מבינים בעניינים. בסדר, אז בואו רק נקרא את החלק הזה של הדברים ונעצור. מפני שאור האמת לא יתיישן לעולם, ולא יזוז ולא יחסר מחיבתו כל ימות עולם. כן, יש כאן קביעות שיכולה ליצור קיבעון. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי למנוע את הקיבעון וכן להיות בקביעות? הוא חק בנפשות חוק של כוח התקבלות מתחדש. הוא חק כחוק טבע שיש איזשהו חיסרון שדורש השלמה. והחיסרון הזה שיוצר צימאון להשלמה, נקרא לזה ככה, הצימאון שיוצר את ההמצאה מחדש, הוא בעצם יוצר מצד אחד את הקביעות ומצד שני את ההתחדשות. עד שתהיה תביעה פנימית נמצאת לחדש את אור האמת שכבר ידוע למדי בכל עת. אבל לא פעם, זה לא לחדש אותו, זה לא לחזור למצב שהייתי אתמול. ארוחת ערב של היום זה לא ארוחת ערב של אתמול. ארוחת ערב של היום זה על גבי ארוחת ערב של אתמול. לכן אכלתי שתי ארוחות ערב. לא אחת. שתיים. טוב, פעם הבאה נדבר על קריאת שמע ספציפית. מה הנקודה פה של קריאת שמע? חוץ ממה שדיברנו היום ביחס לתפילה. רבותיי, אני מזכיר לגבי טיול חנוכה. נא להירשם, מי שלא נרשם, מפסיד חבל על הזמן. באמת, זה אחד השיאים של השנה במכון מאיר, זה טיול חנוכה. אני אומר